עבירות תנועה בצבא. חוק הוא דבר סבוך ומסורבל בדרך כלל. ועל כן אנחנו נרחיב היום על עבירות תנועה בצבא. כמעט ולא קיים אדם שמכיר את כל חוקי המדינה ואת חוקי העזר העירוניים, למעט כמובן מומחים ספציפיים. יוצאת מהכלל היא מערכת חוקים אחת שנדרש מכמעט כל אזרח מעל לגיל 17 להכיר, מערכת חוקי התנועה. אדם שחשקה נפשו בתנועה מהירה וגמישה ברכב פרטי נאלץ ללמוד בעל פה חוברת עבה של חוקים, תמרורים וסימנים מוסכמים. קשה, אבל אפשרי מאוד. עכשיו קחו את מערכת החוקים הזו, ושלבו אותה עם צבא ההגנה לישראל, מערכת נוקשה, מגושמת ובעלת סט חוקים סבוך משלה. נשמע סיוט בירוקרטי? התשובה היא כן. האם הכתבה הזו תעשה מעט סדר בברדק הליגאלי הזה? התשובה היא שוב כן. דמיון ושוני בין אזרחות לצבא. נפתח ונאמר שבפשטות, כל כללי התנועה האזרחיים חלים גם על חיילי ורכבי צהל. לא בפשטות? יש פה כמה כוכביות. המורכבות נובעת מכמה סיבות. המערכת הצהלית, בעיקר בכל הנוגע למשמעת והנישה, נוקשה יותר מהמערכת האזרחית. יש לה חופש פעולה גדול יותר והיא אינה מתנהלת כמו דמוקרטיה. סיבה נוספת היא בירוקרטיה. צהל ידוע כגוף שחובב סרבול מערכתי, ואין רסר שעיניו לא ידיקו בהתלהבות לשמה המילה, נהלים. והסיבה השלישית שכנראה מהו את ההבדל הגדול ביותר בין צהל לעולם האזרחי. צהל מחזיק במגוון כלי רכב שלא נראים בדרך כלל באזרחות, כך אני מקווה בכל אופן, הנקראים בשם הכולל, רכב קרבי משוריין, להלן, רקם. בדרך כלל ברכבים אלו שיטת הנהיגה שונה לחלוטין מרכב רגיל, ברובם קיימים מערכות מורכבות נוספות, חלקם הגדול ישנים מאוד וכולם גדולים וכבדים מאוד. כל אלו הופכים את עולם הבטיחות בדרכים של צהל לסבוך בהרבה מהכביש הקרוב לביתכם. עבירות תנועה בצבא. טיפול בבעיות תנועה רגילות. נתחיל מהקל אל הכבד. מבחינת צהל, חייל צהל הוא חייל צהל גם כשהוא פושט את המדים ויוצא לבלות כשהוא יוצא הביתה. העובדה הזו בטח תבאס את החייל הממוצע. שרק רוצה לראות את החברים והחברה ולשכוח ממדים, נשק, שמירות ושפשפות. אבל אם במקרה יש לך חוגר בארנק וביצעת עבירת תנועה כלשהי, גם כזו שבאזרחות תסתכם בכנס ולא יותר, ייתכן מאוד שהיחידה שלך לא תתייחס אליה באותה הקלות. עבירות תנועה שניתנו על ידי שוטר אזרחים מועברות ישירות למשטרה הצבאית, והיא בתורה כנראה תגיש תלונה ליחידה בה חייל משרת. תלונות כאלו יכולות להיגרר לעונשים חמורים, עד כדי שלילת רישיון הנהיגה במקרים מסוימים. אז אם שתית מעט אלכוהול, אם קשה לך לשמור על מהירות רכב בדיוק בתחום המותר, או אם יש לך דחף לא ברור לצלם סלפי נהיגה בכביש החוף, כדאי שתמנע מנהיגה באופן כללי, אבל אם אתה בשירות פעיל זה מומלץ אפילו פחות. מקרים מיוחדים ברכבים רגילים בצבא. נושא שני הוא עניין הרכבים בשירות צהל. לטובת יחידות הצבא ולדרגים פיקודיים וניהוליים מוקצים רכבים לשימוש מבצעי ואישי. רכבים אלו יכולים להיות מקבילים לדגמים באזרחות, או דומים להם מאוד, אבל כמו שכבר למדנו, כמעט ולא יהיה מקרה שיהיה פחות מסובך בצהל מאשר באזרחות, ונדרש בו התאמות נוספות כדי להשתמש בהם. לנהיגה ברכב צבאי נדרש רישיון צבאי, נספח לרישיון הקיים בו הצבא מאשר מבחינתו נהיגה על אותו הרכב. קיבלת את הרישיון הצבאי? מברור. אל תתלהב. יש עוד שלבים בדרך. קצינים, נגדים ואנשים שרכב צבאי רשום על שמם אמנם יכולים לנהוג עליו באופן כמעט זהה לאזרחות, אבל חיילים בשירות סדיר לא נהנים מפריבילגיה כזו. לכל נסיעה לצורך היחידה, כתוספת לבעל הרישיון הצבאי, מוקצה חייל נוסף, כמעט בכל המקרים בתפקיד פיקודי זה או אחר. חייל זה מכונה מפקד המשימה, והוא אחראי לוודא שהנהג נוהג ומבצע את המשימה באופן תקין. מצעד בעלי התפקיד לא נגמר כאן, ועל המשימה מופקד באופן כללי, משלח המשימה, קצין או נגד, בדרך כלל בעל ובטק, שאחראי לוודא שכל פרטי המשימה תקינים ולתדרך את הנהג ומפקד המשימה. כאן זה נגמר? עדיין לא. לנהגים יש מגבלת שעות בהם יכולים לנהוג, ומספר מינימלי של שעות שינה נדרש כדי שיוכלו בכלל לעלות על ההגה, כך שתכנון משימת נהיגה הופך אפילו למורכב יותר. כמובן שחריגה מכל אחד מהפרטים שהזכרנו עלולה להיגרר לעונשים חמורים. מקרים מיוחדים ברכבים מיוחדים בצבא. עד כה הנושאים המדוברים היו מוכרים לרוב הקוראים. חלק מהנהלים המחמירים אולי גרמו לכם להרים גבה, אבל כולנו ראינו ג'יפים ורכבי דימקס חולפים לצידנו כשנהגנו ברכב האזרחי מאוד שלנו, או חונים ברחוב האזרחי מאוד שלנו. גם החומרה הרבה שבה נוקט צהל בטיפול בעבירות תנועה בצבא כנראה לא הפתיע הרבה קוראים מעל גיל 18. צהל ידוע בתור גוף שנוקט ביד קשה מול רוב מוחלט של חריגות מהנהלים. וגם אם לא נהגנו בצבא, כנראה שקיבלנו בשלב כלשהו עונש לא פרופורציונלי ביחס לעבירה שבוצעה, לקנות בשקם במסגרת לוז מישהו. מכאן אני רוצה להיכנס לתחום שבו כנראה אף אחד לא נתקל מחוץ לכמה מסגרות צבאיות ספציפיות, תחום רכבי הקרב הכבדים. רקם, רכב קרבי ממוגן, הוא שם כולל למגוון של כלי תחבורה צבאיים שמיועדים לשימוש בשטחי לחימה. המשותף לכמעט כולם הוא תנועה על בסיס זחלים, שרשאות מתכת המקיפות שורה ארוכה של גלגלים, ולוחות מתכת כבדים למיגון. הצירוף של שני הפרמטרים האלו הופכים את הרקם לכלי כבד ומסורבל שנע באיטיות רבה יותר מכלי הרכב שאנו מכירים מחיי היומיום. מערכת ההנאה של הרכבים האלו משתנה מסוג לסוג, אבל לחלקם יש מערכת שמבוססת על סטיקים. זוג מוטות אותם מושכים בהתאמה לכיוון אליו רוצים לנסוע. ההתנהלות עם הרכבים האלו דורשת טיפולים מיוחדים, טיפולים יומיים ושבועיים והחלפת בלי לעתים תכופות שנובעת מכך שבמקרים רבים הדגמים ישנים מאוד. התנועה עם הרקם מסובכת גם היא. תפקיד הרכב להיות ממוגן על מנת לאפשר תנועה בשטחים מסוכנים מונה שימוש בשמשה רגילה. ולכן באזורים שבהם הסכנה לא גדולה הנהג ינהג כשרק הראש מכוסה הקסדה שלו מבצבץ החוצה. באזורים בהם יכולה להישקף סכנת חיים לנהג, נעשה שימוש בעזרי ראייה, פריסקופים. נסו לחשוב על הפעם ההיא שנגעתם עם שמשה מלוכלכת מאבק מול כיוון השמש בכביש מהיר. תכפילו את התחושה ב-10 וקיבלתם כיוון כללי על איך מרגישה נהיגה בשימוש בפריסקופים. כתוצאה מכך, לכל רכב מוצמד נהג ומקווין, חייל שעבר הכשרה מיוחדת ונועד לפצות על שדה הראייה המוגבל של הנהג. המקווין ינווט בישיבה בנקודה גבוהה יותר מאשר הנהג, ובמקרים מיוחדים ייאלץ לרדת מהרכב כדי להקוויין רגלית ובעזרת תנועות ידיים את הנהג. כל חייל שנמצא ברקם בזמן תנועה מחויב בלבישת ציוד מגן. כמובן שכל חריגה כלשהי מהנהלים תגרור אחריה גם היא, כמה מפתיע, ענישה משמעותית. לסיכום, בכתוב לעיל סיכמנו בקצרה את רובן המוחלט של עבירות התנועה האפשריות בצבא. כפי שראינו, העונש על חלקן הגדול חמור ולא נעים, לעתים מסוימות גם בצדק. התרופה הטובה ביותר להימנעות מעבירות כאלו היא הכרה שלהן. ונקיטת כמה שיותר אמצעים בכדי להתרחק מהן. מי ייתן והכתבה הזאת תמנע שבת, ריתוק או שלילת רישיון מלפחות חייל אחד. שמרו על עצמכם.